הקבליים פה, אנחנו כבר מכירים קצת חלק מהמושגים הקבליים, זה דבר אחד. וגם, אתם תראו, וזה קטע שבעיניי באמת הוא מאוד מאוד מעניין וחשוב, וכיוון שזה ערב פורים, וזה מתקשר לסוגיות שאנחנו למדנו, אז אני באמת אמרתי שנציץ בזה. הנה נתבהר אצלנו בדרושי נוקווה דזר אנפין. ובעניין מיעוט הירח, בגדול המילים נוקווה דזר אנפין מוכרות לנו, אמנם לא במילים האלה, אבל במילים אחרות. נוקווה זאת ספירת מלכות. אתם זוכרים שתיארנו את הספירות? כן? איך אמרנו שיש לנו? שלוש ראשונות, נכון? כתר, חוכמה, בינה. נכון? אחרי זה יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. נכון? אלה שלוש ראשונות. אלה השש האמצעיות, וזאת המלכות, שזאת הספירה האחרונה. בסדר? עכשיו, השם שהארי נתן למלכות,
אני רואה שאשרי אדם שמקיע מצויד, תכף נראה מה עם הלורד שאני הבאתי,
הוא קורא למלכות נוקווה, ולשש האלה הוא קורא זעיר אנפין. בסדר? אוקיי? מה יקרא אריך אנפין? זה. זה נקרא אריך אנפין. עכשיו לא משנה למה, וזה כמובן זה עניין שצריך ללמוד אותם, אבל אני אומר רק בשביל שנכיר את המושגים. אם אתם זוכרים מה אמר הרב קוק על המלכות, הוא אמר שזאת האלוקות העולמית, נכון? אותה אלוקות שמתגלה בעולם, והיא משתוקקת לעלות אל האלוקי הנסתר, נכון? שהוא האידיאל של הכרתה. זאת אומרת, זו אותה בחינה אלוקית שעדיין לא התגלתה. כמו שבכל אחד מאצלנו, מאיתנו, יש לו איזה בחינה שזה מה שאני, כאילו ההכרה שלי, ויש איזה בחינות נסתרות שעדיין לא התגלו, כאילו חלקי נשמה שעדיין לא באו לידי ביטוי, זה יהיה הבחינה הנסתרת יותר. ויש עוד בחינות נסתרות וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? בגדול. עכשיו אומר כך, הנה את בירצנו דושנו כדי רבין, ובעניין מיעוט הירח, כי בכל זמן של הגלות עומדים זער ונוקווה, זאת אומרת שתי הבחינות האלה, אתם רואים? זה וזה, שזה קראנו לזה, איך קראנו לזה? ייחוד? קודש בריחו ושכינתה. מה זה קודש בריחו? נכון, זה קודש בריחו וזה שכינתה, נכון? העיקר שלנו זה תמיד לאחד את השתי הבחינות האלה. אז הוא אומר כך, שבגלות הם עומדים אחור באחור. כל ימי החול. זוכרים שדיברנו על חיבור אחור באחור מול חיבור פנים אל פנים, נכון? לולא בשעת התפילה ובשבתות וכיוצא בזה, כמו שנדבר שם, והנה. כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, שימו לב, זה הנושא שמתחיל לעניין אותנו. אתם זוכרים שדיברנו על זה שיש חיבור, נכון? אחור מאחור, ויש חיבור פנים. מה הסברנו? מה זה חיבור אחור לעומת חיבור פנים? מה הסברנו? מה מאפיין חיבור אחור?
קשר תלותי.
תלותי, מה עוד? קמאי, יפה מאוד. מה עוד? הכרחי, יפה מאוד. זה כל מיני צורות קשר כאלה תלותיות, הכרחיות וכו'. לעומת קשר פנים שהוא מה? בחירה, רצון, נכון? פנים, הפנימיות, יפה. כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה על זער אנפין, כדי שתעשה הנסירה. ותוכל לחזור עמו אפין באפין, כנזכר בדרושי ראש השנה. דורמיטה זה תרדמה. אתם לא מופתעים? מה? נכון, דורמיר. נכון, נכון. זה דורמיר. בצרפתית זה לישון. בכל השפות הלטיניות. זה בא מזה. מה?
איטלקי.
איטלקי, נכון. הדורמיטה זה עניין של השינה. אז הוא אומר ככה, בחינת הפלת הדורמית על זר אנפין, עכשיו אנחנו לא מופתעים שצריך להפיל עליו דורמית, למה? למה אנחנו לא מופתעים? כי גם על אדם הראשון הוא הפיל תרדמה כשהוא לקח בנו את חווה. אז גם הפעם צריך להפיל דורמית על זר אנפין כדי שלקח בנו את הנקבה. ולהיות, עכשיו תשמע, כי עניין מרדכי ואסתר היה בסוף ה-70 שנה של גלות בבל כנודע, לכן אז כבר בימיהם התחיל עניין תיקון זער ונוקבה כדי לחזור אפין באפין ויגלו ישראל. הרי מה מאפיין את הגלות? איזה סוג חיבור? אחור. גלות זה אחור. גלות זה סוג של קשר נמוך, מרוחק, תלותי. זה לא הקשר שכנסת ישראל וקודשא בריך הוא מסתכלים אחד לשני בפנים, בעיניים, אלא זה סוג של קשר כזה שמאפיין גלות. בקיצור, תשמעו, כל העניין הזה של הגלות, זה נושא שאנחנו לא כל כך עסקנו בו עדיין, זה עניין ההיסטוריוסופיה של הרב קוק, שמסביר במהלך האידאות מה הקשר, מה קורה בין, מה הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בזמן הגלות. מה בדרך כלל אומרים, מה קורה בגלות? מה תמיד אומרים? במצב של מה? נתק. עבודה, נושא הפרטים, נושא הפרטים, יפה מאוד. שכינת בגלותה. מה זאת אומרת? זה כמו זוג, תמיד הדימוי שלכם, זוג נשוי, זה עם ישראל בארץ ישראל, במצב הזה, זוג נשוי של חיים ביחד. גלות זה ריחוק. פעם היה לי וורט, קראתי לזה, נישואין בהתכתבות. זאת אומרת, זה סוג של קשר כזה מרוחק. כן? זה לא גירושין. זה נקודה מאוד חשובה, כי גירושין חס ושלום זה כאילו נתק. אבל זה איזה סוג של גלות, סוג של ריחוק.
מי זה? גם אם ישראל לא יהיה מקדוש ברוך הוא שם, הוא מוכרח
כמעט
כדי
עם ישראל.
אם הוא לא מקדוש ברוך הוא
בעולם
ישראל.
עולם ישראל.
בארץ יש
לו
כבר מדינה.
נכון. טוב. אז זה דרוש כבר יותר רצינית, אבל בסדר. בכל אופן, היה סוף גלות בבל. אז מה קורה מבחינה קוסמית? עכשיו אתם צריכים להבין משהו. המקובלים וגם הרב קוק, כשהם מסתכלים על מאורעות היסטוריים, הם רואים אותם רק כייצוג של מאורעות קוסמיים, מטאפיזיים שקורים בעולם העליון. לכן גם הרב קוק, וזה נושא שאני צריך להשלים לכם משהו, דיברנו על הנצרות בשיעור הקודם, אני אשלים לכם משהו. כשהרב קוק רואה שעם ישראל מתחיל לחזור לארצו, אז הוא קורא עיתונים והוא חי בהיסטוריה. הוא חי גם עם הרגליים בקרקע וקורא את מה שקורה בהיסטוריה. אבל בראש הקבלי שלו, הוא אומר רק שנייה אחת. כאן קורה משהו אחר לגמרי. הגלות הולכת להיגמר. קורה פה תהליך קוסמי עצום. השכינה חוזרת, הדרה שכינה לדוכתה. במונחים כאלה אולי נאמר, השכינה הולכת להתקרב פנים אל פנים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מטאפיזי, קוסמי, שאנחנו רואים את הייצוג ההיסטורי שלו. אבל איש הסוד רואה מה קורה במעמקים. והוא אומר, המעמקים מקבילים למה שקורה בחוץ. עכשיו, אתה יכול לומר ככה, החוץ מחולל את הסוד, את הנסתר. או הנסתר מחולל את החוץ, אני לא יודע. אבל לא משנה עכשיו, אני לא שואל עכשיו מי משפיע מי, אבל ברור שיש לנו פה מהלך היסטורי ומטאפיזי מקבילים. אומר רב חיים ויטל, אם סוף גלות, סימן שכבר אי שם למעלה, כלומר בנסתרות, מתחילה הנסירה. מתחילה הנסירה, כי עוד מעט הם חוזרים לארצם. זאת אומרת, יש פה, מתחיל התהליך של השיבה. בסדר? התחיל עניין תיקון, זר ונוקבה, כדי לחזור, פין בפין, כל ישראל. ועניין התחלה זו היא עניין הדורמיטה, שנעשה אז בימיהם. וזה הסוד הצרה העצומה שהייתה אז לישראל. אשר עליו נאמר, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אמרו חזל, חשיכה זו גלות מדי שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה היה כל כך החשיכה? מה היה כל כך הנורא? עניינו, לפי שאז היה זער אנפין בסוד הדורמיתא. אתם מבינים מה קורה? זאת אומרת, במעבר מגלות לגאולה, יש רגע מסוכן מאוד. כי כל הגלות, יש כל הזמן סוג של התכתבות. זה קשר מרוחק, גב לגב, הוא קורא לזה אחור באחור, לא משנה. זה קשר מרוחק, אבל מקבלים את האימיילים. יש אימיילים, יש קשר. לא מי יודע מה, אבל כל הזמן יש משהו. אבל עכשיו כשנופלת הדורמיטה, מה קורה? אין קשר. הוא אומר, אבל אתה צריך להבין, ולהיות כי הדורמיטה היא לטובתן של ישראל, כדי שתינסר הנקבה מאחוריו, ויוחזרו פנים בפנים, ויגאלו ישראל ויבנה בית המקדש. הבנתם? הוא אומר, לכן התייעצו שניהם, מי זה השניים שהתייעצו? המן והחשברוש. כי בזמן ההוא שהאלוה שלהם ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד צונאים של ישראל. זה ביטוי, כן? להשמיד צונאים של ישראל. כדי שלא יישארו אפילו מתי מעט שיעורים לגאולה, אבל לידי כך לא יבנה בית המקדש. הבנתם? אז מה הוא אומר? ישנו עם אחד, נכון? מה אומרים חז"ל? ישן הוא אלוקיהם. זה מה שיש לו בראש לרב חיים ויטל. הוא קורא את המאמר חז"ל. למה הוא ישן? כי הוא בדורמיטה. למה הוא ישן? לא בגלל שהוא מפקיר אותם, אלא בשביל מה הוא מפקיר? למה הוא ישן? כדי מה? כדי מה? כדי שתיווצר הנסירה. למה צריך שהוא ינסר? למה הוא צריך להירדם כדי שתיווצר הנסירה? למה כשהוא ער לא תיווצר הנסירה? תנו לי דוגמה לזה. שתמחיש. ניתוח. אוקיי. קצת יותר קרוב לפה. תחשוב. למה צריך שהוא ירדם כדי שהיא תתנסר מאחוריו? למה יזיז את המוטיבציה? מה?
זה שינוי.
לא.
זה
נכון. יפה, יפה. זאת אומרת, יכול להיות שהדורמיטה היא כדי לא להמשיך את המצב הנמוך הקודם, שאנשים אומרים, תעזוב, אתה יודע מה? טוב בננה ביד, בדיוק. עזוב, אל תסבך אותנו, אל תסבך אותנו. אנחנו רגילים כבר בגלות, אנחנו מסתדרים כבר עם הגויים. אל תסבך אותנו. אתם כבר שומעים צלילים, נכון? אתם מתחילים לשמוע צלילים, דורמיטות, אתם רואים איך הכל קשור גם לימינו כמובן, כן? אוקיי, עוד אפשרות. זה מצוין. הם רואו, לא, זה דבר אחד. מה עוד יכול להיות? מה קורה? אחד הפירושים יכול להיות של הדורמיטה. סוג קשר, איזה סוג קשר כזה שאנחנו צריכים כאילו להירדם, זאת אומרת, הייתי אומר כאילו להיעלם במובן מסוים. הוא נעלם, נכון? הוא נעלם. מתי צריך סוג של קשר, בסוג בסוף של קשר להיעלם כדי שתהיה התפתחות? מתי אנחנו עושים דבר כזה? זה להרבות את האהבה, זה להרבות חיבת, זה משהו נחמד, כן, אבל אני חושב משהו קצת אחר. מה? בחינוך, בתהליך חינוך, נכון. הרי מה הבעיה? הרבה פעמים יש בעיה ששרגה בתיאר. זאת אומרת, ילד כשהוא ביד הסינור, הוא כל הזמן, יש לו כל הזמן משהו שיגיד לו מה לעשות וכו' וכו', אז הוא מוגן, הוא מוגן, הוא מוגן, זה טוב, מצוין, הוא מוגן. אבל מצד שני, הוא לא מתפתח. עכשיו, אם ההורה יודע לעשות צעד אחד אחורה, והוא אומר לו, אני לא יודע, לא יודע, תחליט. תחליט. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? הוא נרדם, הוא סילק את עצמו לרגע. אז עכשיו אתה אומר, אני צריך להחליט, אני צריך להחליט. מי זה אני? להחליט. אז אתם מבינים, הרי אתם מבינים, זה בדיוק מה קורה, מתחילה הצמיחה. באותו רגע שמישהו בא, לא נותן לך מיד כל הזמן את התשובות, אז אתה צריך להחליט. ואז נוצרה אני. נוצר איזה אני שמחליט. כלומר, החירות, הנסירה, יכולה להיווצר על ידי איזושהי התעלמות, הסתלקות, הרדמות, לא משנה איזה מילה תשתמש, זה הכל אותה מילים, כדי שתצמח לנו פה פתאום איזושהי מין הוויה עצמאית. עכשיו, אדם הראשון, תקראו, גם בסיפור הראשון זה מאוד יפה. מרדימים אותו ועושים את חווה. עכשיו, אם הוא כל הזמן מסתכל, היא לא יכולה להפוך להיות גברה. נכון? כי כל הזמן לא, תלכי ימין, תלכי שמאל, בואי הנה, טוב. נכון? כי הוא כבר כאילו מפותח. עכשיו, ברגע שהוא נרדם, והיא גדלה, נכון? אז הוא אומר, או, זאת הפעם, יש פה פתאום אישיות, יש פה גברה, יש פה פנים לפנים, יש פה שניים שהם שניים. זה לא שיש אותו וצלע, כלומר איזה נספח זנב, נכון? זנב, כלומר עוד מישהו שם שאומרים, נותנים לו פקודה, אומר כן המפקד, כן המפקד. כן? אלא אישיות, שיש לה סוג של אחרות, יש לה איזה משהו, נכון? אז לכן צריך איזה סוג של הרדמה, הרדמות. אז תבינו שכדי שכנסת ישראל תחזור לארץ ישראל, כלומר, תתפוס חירות, תהפוך להיות גברה, צריך דורמיתה, איזה סוג של התרחקות של האלוקי, וכאילו אומר להם, רבותיי, השרביט בידכם, קדימה, חבר'ה, לעבודה. אז הוא מעדניק להם את השרביט, אבל הוא מסתלק. עכשיו, בזה רגע מסוכן מאוד, כי ההנהגות עוברות. מהנהגת החור, שזו הנהגה מגוננת, מקטינה, אין מה להגיד, היא מקטינה, היא לא מעצימה. אבל היא מגוננת ושומרת אל משהו הרבה יותר בוגר, זה גיל ההתבגרות, נכון? שבו הילד, כאילו ההורים קצת מתרחקים, הילד עוד לא לגמרי קולט מה קורה, וזה זה, זה שלב מסוכן, שאתה לא יודע מה יקרה. מי נכנס פה? איך קראנו להם? שמשון ויובב, זוכרים? הנה, האמן והחשברוש. אומרים, פה, הוא נרדם, נכון? עכשיו אנחנו ניכנס. אנחנו מנצלים את רגע הרדמות הזה, נכון? ושם זה מאוד יפה, כי פינוקיו הוא לא יודע, הם נכנסים, בוא אלינו. אתם מבינים, זה בדיוק השלב הזה, ואז הם נכנסים, אומרים, אנחנו ישנו אלוהים, ואנחנו נפגע בהם. והנה, אף בזמן הדרומיתה, אין הנקבה ישנה. היא לא ישנה. כי אז מסתלקים המוחים מזה רמפים, עכשיו תשמעו, ממי באים המוחין? מאיפה בא השפע? זוכרים שדיברנו על השפע? הנועם, מאיפה הוא בא? מאיפה? נו, תגיד. נועם, תגיד, נו. נו. מלמעלה, יפה מאוד. אז הנועם בא מפה, נכון? בדרך כלל הנועם בא לזר אנפין, ומזר אנפין הוא מגיע למלכות. יפה? מה יקרה עכשיו כשזר אנפין ירדם? ישירות. אז מבחינת הציור, לאן היא עולה? יפה מאוד, היא עוברת לפה. היא מקבלת ישירות. היא כבר לא מקבלת... למה אני מצייר אותה פה? כי היא מקבלת מזר אנפין. אבל אם היא מקבלת ישירות, אז למה נשים אותה פה? נשים אותה פה. אתם מבינים? היא לא נרדמת. הוא נרדם, זאת אומרת, זה כאילו אנחנו לרגע אחד מניחים אותו בצד, ואז אנחנו, הוא מקבל את שפע והיא מתחילה לגדול. נכון? אלוקים בונה את הצלע והופך אותה לאישה. זאת אומרת, היא הופכת להיות כאן לישות בפני עצמה. הוא אומר, מסתלקים המוח לזה נרפי ונכנסים בנקבה כדי להבנות ולתקן פרצופה, כדי שתוכל לחזור אפים באפים כנודע בעניין דרוש השופר של ראש השנה. ובהכרח יש הערה והשגחה זו, עכשיו שימו לב משפט המפתח, ובהכרח יש הערה והשגחה זו על ישראל מצידה. מצידה, מילת המפתח. אם היה לכם מרקר צהוב, הייתי אומר לכם, תשימו מרקור על המילה מצידה. אתם שמים לב כי פתאום זה יש העצמה שלה. היא עכשיו מקבלת, והיא עכשיו צריכה לקבל את השפע, ועכשיו זה השגחה מצידה. זה, 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 זה סוג השגחה אחר. ועניין אותה הערה הייתה עניין מרדכי הצדיק, כמו שנבאר בעזרת השם. וכראות המן את מרדכי, שעל ידי הערה והשגחה לישראל בזמן ההוא וכו'. ואז השם התברך ברחמיו, העיר הערת הנוקבה העליונה והיא גדולת מרדכי ואסתר, ועל ידם נושאו ישראל מן הצרה גדולה היא, כמו שנבאר, וזה אין מרדכי והערתו. עכשיו, הוא מכניס פה עוד דברים קצת קבלים, אני אקרא אותם, לא נסביר אותם, ואין ספק, ירה זו נקלית ברכות דעה ביערה גדולה עד מאוד, והנה שאורת ישנור דרכה הייתה מנעריי, ולכן הילדו הייתה 19 בזמן ההוא. והעניין הוא, כי בכל שנה בימים הם קשה, יכנסו המוחין ברחל בסוד דורמי וזר לפין, אף על פי שאחר כך יחזרו פנים פנים, לא תתבטל הערה הנזכרת, ישאר שם קיימת ונרשמת, אף גם אחר הסתלקות המוחין האלו ממנו, וזרו בזר לפין. מבינים? זאת אומרת, אומר כך. תסתכלו, היא באמת מקבלת איזה שפע מאוד גדול, הוא קורא לזה נוקבה דאבא, אבא זאת הספירה הזאת, חוכמה, נוקבה, לא משנה, מקבל איזה הערה גדולה, וזה מגדיל אותה ועושה אותה משהו מאוד גדול. ואחר כך, אז תשימו לב, יכול להיות כאן עכשיו סוג של קשר, כל הזיווג זה קשר, התחברות, קשר מהסוג הזה. הוא אומר, אבל אפילו אחר כך כשהיא תחזור לפה ותקבל בזה רנפין, נשאר בה אותו דבר מאותו, וזכרם לא יסוף מזרם. אותה הערה שבנתה אותה, תמיד תישאר ותשמור עליה, על ייחודה של המלכות. בסדר? עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו לומדים מזה? כן, יש לנו ככה, מצב של גלות, שזה מצב של קטנות, הוא קורא לזה אחור באחור, אנחנו קוראים לזה תלות, הכרח. זה קשר חלש, יש פנים בפנים, שזה כנסת ישראל פועלת מתוך עצמה, כאילו ההשגחה האלוקית עוברת מהספירות העליונות ישר לכנסת ישראל, והיא נוטלת בעצם את גורלה בידיה. היא נוטלת את גורלה בידיה. עכשיו, בעצם תחשבו, מה זה אומר כל הדבר הזה? זה אומר שאתה תמיד יכול לחשוב על שתי הנהגות. או אחת, שבני ישראל צועקים אל השם, והוא מציל אותם, נכון? ויצעקו אל השם, וישלח להם את זה וזה, ויושיע אותם. או שבני ישראל נאבקים בכוח עצמם. עכשיו, לא כוח עצמם, זה לא כוח עצמם, כאילו השרירים שלהם. וואו, אף אחד לא עוזר לי, אני אעשה את השרירים, מתחושת נטישה, תחושה קשה וכו', חס ושלום. אלא מה? איזה עוז פנימי ניתן לתוך כנסת ישראל, כאילו אומרים לה, קדימה, קחו אתם יוזמה, קחו אתם אחריות, ותקחו ותגלו אתם את השם, מלמטה, הבנתם? כאילו מהמלכות שתבוא מלמטה. אז אתם מבינים שזה סוג הנהגה חדש לגמרי, וזאת, כמו שאתם יודעים, המחלוקת הידועה, בין הציונות הדתית, לחרדיות, נכון? זו בדיוק המחלוקת. שהתפיסה החרדית אומרת, תהיו בשקט, נחכה שיבוא המשיח. זאת אומרת, אנחנו נשארים פסיביים ומחכים ומכינים את עצמנו. הביטוי של חב"ד הוא מאוד יפה לדבר הזה. יודעים בחב"ד זה פעם בא בביטוי מאוד יפה, אמר, הרבי מלובביץ' אמר שאדמור מוהרץ, החותן שלו, אמר לפני 40 שנה שהמשיח צריך לבוא ונשאר רק לצחצח את הכפתורים. אז אנחנו כבר צחצחנו את הכפתורים, עכשיו המשיח צריך לבוא. במשך 40 שנה אלה הוקמה מדינת ישראל, זה לא גאולה. זה כל מיני דברים נחמדים, זאת אומרת שיהודים חיים בארץ ישראל ויכולים זה, זה בסדר, אבל זה לא קשור לגאולה. אנחנו צריכים את הכפתורים, שזה לא משנה, התכוננות, בית חב"ד, תורה, מצוות, כל הדברים עשינו, דברים יפים מאוד, אנחנו מחכים. זאת אמירה שבדיוק ממשיכה את התפיסה המקובלת. והנה בא ארי, ואומר לו, תשמע, חזרת עם ישראל לארצו, זה הרע שאיפה מגיע לנוק ומגיע למלכות, מגיע לכנסת ישראל בעצמה. והיא צריכה ליטול את, את הגורל בידיה. וזה עכשיו אמירה של הציונות הדתית. מה אומרת הציונות הדתית? היא אומרת, אנחנו עושים בשם השם. חס ושלום. לא באמירה שמשכיחה שם שמיים. כן? לא. אלא בשם השם אנחנו פועלים. עכשיו אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות מהחזל לדבר הזה. זבדי בן לוי פתח. לא האמינו מלכי ארץ. זה באיכה רבה. מדרש מאוד ידוע. ארבעה מלכים היו. מה שטבע זה לא טבע זה. ואלוהים דוד עשה יושפת וחזקיהו. דוד אמר ירדוף אוהבי והשיגם. אמר לו הקדוש ברוך הוא אני עושה כן. הדאו דכתיב. ויקם דוד מהנשב ועד הערב. למחורתם. מהו לא חורתם? רבי שמעון בן לוי אמר לשני לילות ולילות ויום אחד. היה הקדוש ברוך הוא לא בלילות בזיקין וברקים. כמה דתנים נתנה לזיקים ולדבות ולא ברקים. זה מה שכתוב, כי אתה תאיר נרי. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אמר לו, אני עושה. שנאמר וירדפם עשה והעם אשר עמו, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. לפני עשה אין כתיב כאן, אלא לפני השם ולפני מחנהו. עמד יושפת ואמר, אני אין בי כוח, לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם ערבים על בני עמון ומואב והרסיר. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג, לא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני אשן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ויהי בלילה הוא ויצא מלך השם ויך במחנה השם. יפה. מה היה המדרגה הכי גבוהה? דוד. זאת אומרת, פשוט פה. שמה שנראה כנס הכי גדול, שחזקיהו יושן במיטה, ומלאך יוצא ומכה 180 אלו חיילים אחרי זה, וואו, חזקיהו הכי גדול. המדרש אומר, לא. זה כאילו מראה דווקא את המצב היותר מוקטן, מצב היותר מוחלש, שאתה בעצם אומר, אני במיטה, אין לי כוח, אני שוכב במיטה, השם אתה תעשה את הכל. ודוד אומר, לא, אני יוצא ורודף. אומר לו, קודם כל מצוין. אתה יכול לעשות את זה? צא ותרדוף, אני עוזר לך. אז אתם רואים פה שדוד המלך מייצג את ספירת מלכות הפעילה האקטיבית שעושה, שהיא נוטלת את האחריות. וזה דמותו של דוד המלך. שהוא נלחם, יוצא, והשם מצליח בעדו. אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא השם הוא נותן לך כוח לעשות חי. כלומר, אתה עושה חי, והשם נותן לך את הכוח לעשות חי. יש לנו כאן פעילות שנעשית על ידי כוחו של השם. דוגמה היפה ביותר עם דוד, זה מה שכתוב בשביל דוד, דוד אליו מעלה מהרזיתים עולה ובכה, וראש לא חפוי והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. זוכרים באיזה הקשר זה? מרד אבשלום. ודוד יגיד למור, אמרו לו, אחיתופל בקושם עם אבשלום. אז זה כמובן מפיל עליו אימה, כי אחיתופל ידוע, נכון? שהצעת אחיתופל זה הצעה הכי טובה שיכולה להיות. ויאמר דוד, סכל נא את הצעת אחיתופל אשר. שימו לב עכשיו כמה זה יפה. דוד מתפלל. נכון? הוא אומר, סכל נא את הצעת אחיתופל אשר. הוא מתפלל. והי דוד בא עד הראש, אשר השתחווה שם לאלוקים, הוא מגיע לראש הר הזיתים, אני תמיד אומר, אינטרקונטיננטל, זה המלון שם, כי הרי לא השתנה כלום, נכון? הר הזיתים לא השתנה מאז. זה אותם דרכים, אותם דברים, אנחנו יודעים בכל יותר את השביל שהוא הלך עליו. אז הוא מגיע עד הראש, בדיוק שם לראש, אנחנו יודעים את הרחבה הזאת שם שהוא הגיע. והנה לקראתו חושי הערכי קרוע, קוטונתו, ואדמה על ראשו. נכון? ויאמר לו דוד, אם עברת איתי והיית עליי למסע, ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך, אני המלך, יהיה עבד אביך ואני מאז ועדתיו ונבדך, והפרת לי את הצדק הזה. מה קורה מיד? דוד רואה את חושי, מה הוא אומר? הנה, הנה התשובה. רואים? זה דוד. שימו לב, הוא מתפלל, והחושים שלו, והוא מחכה. ומיד הוא עולה עד הראש. אתה יודע, זה כמה זה? בערך רבע שעה. בערך זה רבע שעה הליכה. מגיע חושי הערכי. הוא אומר, אני איתך. אני לא צריך עוד זקן אחד שיסתבך לי על החמור לידי. לך, סכל נא את הצד חטובל. עכשיו, שימו לב, תפיר אותם. זאת אומרת, תשימו לב לעדינות של הפעילות המשותפת של הקדוש ברוך הוא ודוד. שימו לב, זה מאוד מורכב ביחד. זה לא שדוד, זה מאוד מעניין. הוא מתפלל, הוא מקבל תגובה, הוא מגיב, הוא מיד פעיל, הוא עושה, אתה רואה את ה... הוא לא פסיבי. הוא כל הזמן, הוא מאוד אקטיבי, ויחד עם זה הוא כל הזמן מתפלל. אתם רואים גם את הגישה שלו כשבא אל בו, יוצא מולו... שמי בן גירה, כן? חלחלל אותו. אז יואב אומר, בוא, אני אלך להרוג אותו, אסיר לה את ראשו. אז הוא אומר, מה לי ולכם, בני צרויה, הוא מקלל, השם אמר לו קלל. אתם רואים את המצב הרוחני של דוד, הוא במצב, הוא יודע בדיוק מה קורה, הוא יודע את העונש, הוא יודע שזה העונש על... הרי זה נכון, את הכבשה ישלם ארבעתיים, הוא משלם ארבעה בנים. דוד יודע שכל זה חלק מדבר הרבה יותר גדול, הוא מבין את הכל. ומצד שני הוא נלחם על החיים שלו, ובאיזה עוצמה, ובאיזה עוצמה, והוא מצליח. אתה רואה שהוא פועל, והקדוש ברוך הוא פועל, והכל במין שילוב. זאת הדוגמה לפעילות הזאת של המלכות, שהיא פועלת בעצמאות, במלוא אקטיביות, אבל לא במנותק. אתם מבינים? זה לא שהיא כאילו מתנתקת ואומרת, אני לא צריך עזרה. אלא הוא מקבל... כאילו איזה משהו מלמעלה של הנחיה, אבל הוא פעיל במלוא הפעילות. בעיניי, זאת הדוגמה הכי טובה לנכונות הזאת, איך להיות אקטיבי ובהשגחה. אקטיבי ובהנהגה. ולא פסיבי מצד אחד וכו'. אני חושב שאנחנו באמת, עכשיו, טוב, השלכות לימינו, אמר לי מישהו שהוא פעם ראה באיזה ספר, אני לא זוכר בדיוק מי אמר לי ואני לא זוכר באיזה ספר, שספר לפני איזה 150 שנה, 200 שנה, שהוא כותב, תדעו לכם שלפני סוף הגאולה, לפני סוף הגלות, בתחילת הגאולה, תהיה תקופה מאוד מסוכנת לעם ישראל, כך שם הוא כתב, כי השכינה עוברת מחוץ לארץ לארץ ישראל. משהו כזה. כאילו יש איזה רגע שהשכינה עוברת ואז האנשי הגלות נחשפים כאילו למצב לא מוגן. מישהו כתב דבר כזה. כמובן זה מעלה בעינינו את הדבר הנורא נורא נורא של השואה. נכון? שהגלות, שום שלב בגלות היהודים לא לקקו יותר מדי דבש, אבל השואה כמובן זה דבר הכי נורא. ויש פתאום איזו הרגשה של הדורמיתה הזאת, נכון? שכאילו קורה פה איזה משהו. כל הזמן יש איזה מין מצב כזה של אחור באחור, של איזה הגנה, איזה משהו. בסדר, לא היה טוב, אבל... ופתאום קורה משהו הכי נורא שיכול להיות, מן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. ממש, נכון, אתה שומע את המן. אתה שומע את הצליל של המן בכל ההיטלריות הזאת. אני אומר לך, זה הדורמיתה. משהו שם כאילו הסתלג. וכל האנרגיה האלוקית הזאת חודרת לתוך כנסת ישראל ואומרת לקדימה, קחו יוזמה. עכשיו שם, זה לא יוזמה בשביל להגן על השואה, זה לא זה, אבל קורה משהו קוסמי שנותן לנו פתאום איזו תמונה מזעזעת. אין ספק שיש השוואה, אי אפשר שלא להשוות. כל מי שקורא את להשמיד, להרוג ולאבד, כן? ושומע את העניין של הפתרון הסופי, אתה לא יכול שלא לראות את ההשוואה. אבל אתה רואה פה את השוני הזה ואת המעבר הזה של הדורמית. זאת אומרת, שכאילו קורה משהו, משהו עובר מההשגחה האלוקית, מסוג אחד, השגחה מסוג אחר, מאחורי לפנים. אל האחריות שלנו. זה אחריות כבדה. כאילו אומרים לנו, חבר'ה, אני איתכם, צאו לדרך, אני עומד מאחוריכם, אל תפחדו. נכון? זה משהו כמו, זה כמו הורה ששלח את הילד שלו לישיבה התיכונית, כן? לא יודע, היום ישיבה התיכונית זה ליד הבית הזה, אבל פעם בזמנו, שפעם ראשונה הילד יוצא מהבית, כן, בזמני זה היה כך, אז ההורה מלווה את הילד לישיבה התיכונית, זהו עכשיו שלושה שבועות או יותר, אתם יודעים, באלול, אני יודע אם מגיעים באלול, אז יכול להיות אולי חמישה שבועות, או אולי לא יודע מה. פעם ראשונה שילד אוסף את הבית, כן? הוא עכשיו הולך להיות, הוא נהיה ילד גדול, הוא בן 14, אני יודע מה. להיות עם החבר'ה שלו. אז ההורה מלווה אותו, הוא אומר לו, אתה עכשיו ילד גדול. אני עומד מאחוריך, אני תומך בך, אבל תהיה, תלמד, תעשה, תפעל. זה משהו שנותן אחריות ובוטח בך ומסלק את אותה בחינה שהיא עוטפת ומגוננת שהוא קורא לה פה אחור באחור או גב לגב או משהו כזה שיש פה איזה משהו קצת תלותי, משהו תלותי. וכאן אומר, אתה הופך להיות. עכשיו כמובן שזה מייצר סוג חדש גם של עבודת השם, נכון? זה גם סוג של עבודת השם, סוג אחר, סוג של פנים לפנים, סוג של רצון, סוג של בחירה, שאנחנו בוחרים. תבינו, זה ישנה גם את ה... אנחנו מרגישים את זה כבר בימינו, שנוצרים חיפושים של עבודת השם מסוג אחר. כאילו, אנחנו מחפשים, תבוא אל הקדוש ברוך הוא מקדימה, זאת אומרת, כאילו, מהפנים, מהבחירה, אנחנו רוצים בקדוש ברוך הוא. אין, לא רק מהבחינה הזאת של צריך. נכון, זה תמיד הסכנה. תמיד הסכנה. נכון לא? אז זהו. אז אני חושב שזה מעורר הרבה מחשבות. העניין הזה של המעבר מהפנים, מאחור אל הפנים, הייתי אומר, התלותיות לעצמאות, עצמאות בוגרת, ומצד שני מלאת ביטחון שבא אל הקדוש ברוך הוא ברצון ובבחירה. ואין ספק ש... כך הרב קוק ראה את החוצפה, את הכפירה. זאת אומרת, הוא ראה אותה כשלב שתפקידו להגיע לאיזה... אם אתם זוכרים, הוא פירש... כאן אנחנו רואים פירוש של הארי. הוא פירש את הנסירה, אם אתם זוכרים, אצל הרב קוק, הנסירה הייתה עצם הכפירה. זאת אומרת שאנשים עוזבים את הדתיות מסוג אחד ועוברים... אז הם כאילו חותכים, ואז באמת יש כל מיני צעקות של כפירה, אבל בעצם כל זה נוצר כדי לחזור אחר כך, פנים אל פנים, בבחירה, ברצון, סוג אחר של התקשרות עם אלוקים. סוג בוגר, משהו בוגר, משהו כזה שרוצה את הקדוש ברוך הוא. כן? בסדר. אז זה הנקודה הזאת, אז זה לקראת פורים, שיעורר לכם כל מיני מחשבות והירורים שעליהם תדברו בבית בסעודת פורים. אולי אתם תהיו בסעודת פורים בבית?
גם.
אוקיי. מה? כן. טוב, בסדר. עכשיו תראו, כי באמת אפשר לומר מעניין לעניין באותו עניין, אני רוצה להשלים נקודה שדיברנו על היסוד שלה כבר בפעם הקודמת, אבל עכשיו אני רוצה להשלים את הנקודה הזאת. אנחנו דיברנו בשני השיעורים האחרונים על יחסו של הרב קוק לנצרות. וראינו שהרב קוק אומר מילים מאוד חריפות נגד הנצרות. בעיקר על העובדה שהיא מבטלת את המצוות. בעיקר ביטול המצוות, שזה בעצם מפקיר את העולם. זה מרקיע שחקים, בחירה בעולם רוחני, בלי עולם מעשי, בלי המוכנות למאבק האינסופי של האדם עם עצמו, כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, קורא לדבר הזה, זה דבר נורא והיום, מכיוון שברגע שאתה מוותר על המצוות, אתה מוותר על התהליך התיקון שמביא לעבודת השם הגבוהה. ואם אדם שומר על המצוות, אז הוא מכין את עצמו, הוא מנקה את ה... קראנו לזה את הבוץ מן הנעליים שלו, מהרגליים שלו, כשהוא נכנס אל הקודש. אבל אם הוא לא מנקה מתקן את המצוות, אז הוא חושב על ידי איזו אמירה אחת, על ידי הצהרות, או על ידי כל מיני דברים וכולי, הוא יוכל לתקן, אבל המציאות לא יכולה להיות מתוקנת ללא עבודה, והוא אומר שזה המצוות, והמצוות בוטלו. עכשיו, אתם יודעים שהתיאולוגיה, אני לא חושב עכשיו תיאולוגיה נוצרית, אבל בגדול, הטענה שלהם הייתה שכיוון שכבר המשיח שלהם הגיע, אז לא צריך מצוות, כי המצוות הן רק לתקן את העולם, אבל העולם כבר מתוקן, אז לא צריך מצוות. אז בסדר, אז אתם מבינים, מול זה הרבה הרב קוק אומר, נו חבר'ה, באמת, נו מה, זה... טוב, הרי אתם יודעים שיש מושג שנקרא ביטול מצוות לעתיד לבוא. כן, יש מושג כזה, שזה אומר, עולם כבר מתוקן. אז זה, וכל פעם יש איזה... עולה איזה תנועה חדשה שאומרת בוא נבטל את המצוות, כי העולם כבר הוא על הכיפה, הוא כבר מצוין. ותמיד באים אנשים, אומרים, תשמע, אני לא יודע אם העולם ככה לגבר, כי תפתח את העיתונים, תפתח את החדשות. ותראה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, אנחנו עדיין לא בשלב של ביטול מצוות. אז זה בעצם הטענה של רב קוק, שאמירה כזאת של, העולם מתוקן, קדימה עכשיו רק כל מיני דברים של דברים שקשורים בשמיים, היא אמירה לא נכונה. עכשיו, אני הצגתי שאלה כזאת. למה הרב קוק רואה חשיבות כל כך גדולה להתמודד עם הנצרות בקטעים כל כך רבים? אני טוען שזה יותר מעשרות ואולי מאות קטעים. אני אף פעם לא בדקתי את זה לאשורו, באמת, לספור קטעים, אבל זה באמת הרבה מאוד קטעים, הרבה מאוד מאוד קטעים. והשאלה היא, למה, מה הייתי אומר, הלהט הזה להתמודד עם הנצרות בדבר הזה? אז אפשר לענות כל מיני תשובות מאוד פשוטות, יכול להיות שהן נכונה. שכמו כל מיני הוגים של המאה ה-19-20 שלנו, שהוגים, הוגי ישראל, היו לנו כל מיני אנשי הגות שהתעסקו הרבה בנצרות, בלי קשר ל... בגלל שהייתה, הנצרות הייתה התרבות השלטת, והיה כל הזמן לחץ על מצד בגרמניה, וכל מקומות להתנצל. אז כל הזמן הייתה התמודדות, כן, מה הדת הנכונה, מה הדת הלא נכונה וכן הלאה. וההוגים שלנו כל הזמן נמצאים באיזה סוג של התמודדות עם הנצרות, ואתם יכולים למצוא את זה בהגות המודרנית היהודית. אז אפשר לומר שרב קוק הוא חלק מזרם, מטרנד כזה, שמתמודד עם התרבות הנוצרית שמסתובבת בשטח. אבל העניין הוא שהרב קוק הוא לא בדיוק חלק מההגות הזאת. הוא יותר איש בית המדרש. הוא יותר איש, הוא בא מעולם יותר, החסידות לא מתעסקת עם זה, אמרתי, אני זוכר, אמרתי לכם כל... מי שבית המדרש לא מתעסק עם זה, והרב קוק הוא לא בדיוק איש בית מדרש, כי יש לו עולם פילוסופי ועולם תרבותי והוא מכיר את הכל, אז אפשר לומר שהוא פתוח, אז הוא מכיר, הוא רואה את התרבות, את המאבק, הוא רואה שאנשים נלחמים, ואז הוא אומר, כן, צריך כמו כולם להתמודד. אבל אני רוצה להגיד שתי תשובות שנראות לי יותר מתוך, אחת מתוך, ממש מתוך שורה מסוימת בכתבים שלו, אפילו שניהם מתוך כתבים מהכתבים שלו. האחת היא זאת. אני אגיד שלוש תשובות לשאלה הזאת. אם כן, השאלה היא, נחזור לשאלה, למה רב קוק כל כך מבקר את הנצרות? תשובה ראשונה, הרב קוק רואה שהדת הולכת ונופלת בעולם. זו תופעה אירופאית. זו תופעה מערבית. הדת מאבדת את מקומה. היום אנחנו לא מרגישים כך. היום, בראשית המאה ה-21, אין תחושה של התפוררות הדת. יש לנו תחושה שיש דתיים, יש חילונים, יש חזרות בתשובה, יש חיפוש רוחניות. אנחנו נמצאים באווירה אחרת לגמרי. אבל בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, התחושה הייתה שהדת ממש הולכת להיעלם. כך פרויד חשב, והרבה הוגים חשבו. המאה ה-19 זאת המאה הכי חילונית שהייתה אי פעם בעולם. ורב קוק רואה את הדבר הזה ואומר, תשימו לב מה קורה. בני עמנו נהיים חילונים כי הם מחכים את המהלך שקורה באירופה ביחס לנצרות. זאת הטענה שלו. אתם מחכים את מה שקורה באירופה. עכשיו, מה הטענה המרכזית של רב קוק? הטענה שלו שהחיקוי הזה הוא מוטעה. כי אתם לא יכולים להכניס את הנצרות ואת היהדות לסל אחד ולומר, הלאה הדת. כי הנצרות והיהדות אי אפשר להכניס אותם לסל אחד. למה? לא בגלל שאנחנו טובים והם רעים, כלומר באיזו מתחושה כזאת של עליונות. לא. אלא באמירה מאוד עמוקה. הוא שואל את עצמו כך, מהי המחאה כנגד הדת, כנגד הנצרות? הוא קורא את ניטשה, אולי. לא יודעים אם הוא קרא או לא, אבל יש להניח שהוא קרא. ניטשה שונא את הנצרות. הוא רואה, ויש עוד הרבה, כל מיני אנשים ששונאים. למה? כי מרגישים שהנצרות קולט ומשעבדת את רוח האדם. רומסת את האדם. כך הם חושבים. כן? זאת אומרת, היא הורסת את האדם, היא הורסת את החיים, היא פוגעת בחיים. אומר הרב קוק, עכשיו שימו לב למה התשובה היא כל כך חשובה. אתם צודקים. אתם צודקים. כי זאת בדיוק הביקורת שלי על הנצרות. הנצרות ויתרה על החיים, ועברה לרחף בשמיים, ופסלה את החיים. היא פסלה את החיים. זאת אומרת, מה שקרה פה, זה הוא, אם אתם זוכרים, הוא קרא לזה חצי ייאוש. זאת אומרת, הנצרות לא רק הפקירה את העולם המעשי, כן? תמיד אצל הרב קוק, זה הולך בבחינה כזאת של רוח וגוף, כן? שמיים וארץ, כן? אז אומר כך, הנצרות בזה שהיא ויתרה על המצוות, היא עשתה שני מעשים. קודם כל, היא כאילו הרסה את הסולם הזה, כן? שמטרתו לתקן את הגוף, כן? שזה המצוות. שהמצוות צוות, כן? תמיד קרקעות בזוהר, אומרים שהמצוות באו לצוות, לחבר את האלוקי עם הארצי, את השמיים ואת הארץ, הנשמה ואת הגוף, את החול ואת הקודש, נכון? אז ברגע שאתה מבטל את המצוות, אתה בעצם מעביר פה איזה סוג של מחיצה. זה תנועה ראשונה. מה קורה כתוצאה מהפקרת התחום המעשי? יכול להיות שבהתחלה הם אמרו, לא צריך, הגוף מתוקן, בא המשיח. בסדר, עברו שבועיים, עברו שנתיים, עברו 200 שנה. אתה רואה שהגוף לא מתוקן, אתה רואה את זה, אתה לא צריך להריץ, אתה לא יכול להמשיך לצעוק, זה מתוקן, זה מתוקן. כן, מורה יכול לבוא לכיתה, להגיד, לא צריך יותר שיעורים, לא צריך מבחנים, לא צריך צלצול פעמון, הכיתה מעולה. אוקיי? אני אומר את זה בפעם ראשונה פעם שנייה, אתה מתחיל לדבר כבר אבטיחים על הראש, אתה כבר לא יכול להגיד, איזה יופי של כיתה, איזה בובה של כיתה, איזה יופי, אתה לא יכול. נכון? עכשיו, מה קורה למורה? אין לו כלים, הוא איבד את הכלים, אין לו כבר את הכלים שמתקנים את הזה, שמסדרים את המערכת. מה קורה לנצרות, לפי הרב קוק? היא מתייאשת מן העולם הארצי. המורה יוצא ואומר, אי אפשר ללמד אותם, הם פושטקים. כן, את הביטוי פושטק? אתם לא מכירים את זה, נכון? זה פעם היה, היום כבר לא משתמשים בזה. מה זה פושטקים? היום. אין מילים, אין מילים. מה? חפיף, איזה עדינות, איזה עדינות. בסדר, בסדר. חפיפניקים, לא שווה כלום, לא יודע מה. אי אפשר ללמד אותם. הם עבודים החברה האלה. למה? אין לך כלים להתמודד. אז מה אתה עושה? אתה מסתגר, אתה מתבצר במקום הרוחני. אתם מבינים? זאת הטענה של הרב קור, שהנצרות כאילו מתייאשת מהעולם הארצי, מאחר והיא איבדה את הכלים לתקן אותו. אז מה קרה? היא פוסלת אותו. אז היא פוסלת את החיים. אז ניטשה אומר, דבר נורא מעניין, אומר, אני מריח מהכנסיות ריח של בתי קברות. ככה ניטשה אומר. זאת אומרת, הוא מרגיש איזה משהו ממית, משהו שפוגע בחיים, בויטליות. אז יש קטע מעניין אצל רב קוק, שאומר, כשהוא היה עובר בילדותי, בהרפליטוח, בילדותי, כשהייתי עובר ליד כנסיות, כך אומר, הייתי מריח ריח, למרות שהיה מהם ריח מאוד טוב, שכל מיני דברים, הייתי מריח ריח של בית כיסא. כך הוא כותב על הרקוק. אגב, טוענים שבגלל המשפט הזה, גנזו את הספר הזה. הרי הוציאו אותו וגנזו אותו מיד, זה לא משנה. אז טענו שזה ספר, המשפט יותר מדי פוגע, אז גנזו אותו. בכל אופן, מה הטענה של הרקוק? כן? אז ניטשה אומר, ריח בית כבוד. וגם הרב קוק משתמש בזה, משהו של מוות. למה מוות? כי אתה לא יכול לקבל את החיים. למה אתה לא יכול לקבל את החיים? כי החיים, יש בהם הרבה עוצמה, אבל יש בהם גם סיכון, יש בהם אנרגיות, יש בהם בעיה. יש חלקים בתוכנו, שאתה לא יכול כל הזמן להילחם נגדם, כן? כי אתה אומר, אני לא יכול להתמודד איתם. אז מה קורה? יש פסילת החיים. והרב קוק אומר, אתם צודקים! במחאה שלכם כנגד הנצרות. למה? כי היא באמת פוסלת את החיים. לעומת זאת, מה הבשורה שלנו? הבשורה שלנו, עכשיו תשימו לב, זה כבר קריטי. הבשורה שלנו זה תורה ומצוות. אבל לא רק תורה ומצוות, שימו לב, זאת נקודת המפתח. הבשורה שלנו זה ארץ ישראל. מה קורה עכשיו? אנחנו חוזרים לארץ. מה זה לחזור לארץ? לחזור לארץ זה לחזור לחיים. לחזור לאדמה, לחזור למציאות הקונקרטית. הרי מה הייתה הטענה של הציונות? נמאס לנו מהלופטישף, נמאס לנו מהרוחניות. אנחנו רוצים את האדמה, אנחנו רוצים לחזור לשורשים שלנו, לחיים. הרב קוק הוא ציוני, הוא שומע את הצלילים האלה ומתחבר איתם. הוא אומר, אתם צודקים, אנחנו נעבוד את השם באדמה, אנחנו נעבוד את השם בארץ, בחיים, לא ברוחניות מרחבת. אז זאת אומרת שרב קוק בעצם, למה התקפה לנצרות? הוא אומר כך, אנשים מחכים את הנצרות ועוזבים את הדת, אבל הם לא מבינים שהדת שלנו היא היהדות, שאומרת שאנחנו לא רוצים להפריד את העולמות, אלא רוצים להתחבר דווקא לחיים. ואנחנו באים עם הבשורה של ארץ ישראל ושל הגאולה, שזה כל כולה, מילה אחת, חיבור שמיים וארץ. כן? זה, מה זה ארץ ישראל אם לא חיבור שמיים וארץ? זה ארץ ישראל, זה הגאולה, זה התיקון. לעומת הגלות של רוחניות. אנחנו מתחברים. זאת אומרת שרב קוק מרגיש שיש בידו, כלומר בידינו, את התרופה האמיתית האחרונה למצוקה של התרבות האנושית המערבית. בעוד שהיא עוזבת את הדת בגלל שהיא מרגישה שהחיים פוסלים לה את החיים. הוא אומר, אני מביא לכם את זה. עכשיו, הרב קוק יודע שאי אפשר, מה זה מעיסת הדת? מעיסת הדת זה הפסילה של השמיים. יפה מאוד, אתם תחגגו, אוקיי. תחגגו על הארץ, על הגוף. עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה. מה אתם חושבים? אנשים, אתם חושבים, יכולים לוותר על הרוח? יכולים לוותר על הנשמה? יכולים לוותר על הדת? בסוף אנשים יחזרו. אז מה יקרה? עוד פעם ירוצו למעלה ועוד פעם ירוצו למטה ונכנסנו למטוטלת. אי אפשר לחיות כך, זה שטויות. אי אפשר לעזוב את השם, אי אפשר לעזוב את האמת, את הרוחניות. אתם לא הולכים לפתרון, אתם הולכים סתם לסמטה ללא מוצא. הפתרון הוא רק התשובה הזאת שיש לנו גם רוח מגרוזה, אנחנו חוברים אותה מארץ ישראל לגאולה וכו'. אז התשובה שאני רוצה לענות היא, כן? תשובה, למה רב קוק כל כך תוקף את הנצרות? כי הוא מרגיש שיש אצלנו ביטול המצוות, עזיבת הדת, חיקוי לדת הנוצרית, שהיא נכונה באשר הדת הנוצרית מפרידה את השמיים ואת הארץ, ובידינו אנחנו בגאולה הבאים לעשות את התיקון. בסדר? זה מהלך אחד. צריך להזדרז עוד שלוש דקות. מהלך שני, זה פשוט. אנשים עוזבים את המצוות, וזה מזכיר לו איך שהנצרות עוזבה את המצוות. פשוט, בצורה מאוד פשוטה. נכון? זה אותו דבר. הרי אנשים עזבו את המצוות. עזוב אותך, שלא מהפן של החיקוי. יש כאן תופעה דומה של עזיבת המצוות, ויש לו ביקורת מוקבת על עזיבת המצוות. כלומר, מי שעוזב את המצוות בסוף, החיים שלו עבודים. עכשיו תראו, בינינו לבין עצמנו זה נושא שאני לא יכול לפתח אותו עכשיו, אבל זה אני אומר לכם, תפתחו את זה להרהור, תחשבו, מה ההבדל באמת באמת בציבור דתי לציבור חילוני? כשאתה שואל את עצמך, אתה שואל מה ההבדל? החילונים הרי הם לא באמת באמת כופרים, נכון? חילוני ממוצע שאתה פוגש אותו, הוא אומר לך אני מאמין באשר. בצורה כזאת, צורה אחרת, בוא לא נחטט יותר מדי. אתה פוגש דתי, גם אומר לך פחות יותר הוא מאמין באשם. גם תראי, גם דתיים הם יודעים, לא כל אחד הוא, יש לו הטת, נכון? אנחנו יודעים את זה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא במצוות. זה הכל. תדעו לכם. לדתיים יש מצוות. יש להם תורה, יש להם שבת, יש להם הלכה, יש מצוות, יש מערכת. וזה בונה אדם אחר לגמרי. החילונים אין מצוות. הם משלמים מחיר מטורף על זה. זאת חברה בסדר גמור, אנשים טובים. יש להם ברמה מסוימת של אמונה. אבל אין את המצוות. אין שבת. אין טהרת משפחה. אין כשרות. זה לא יודע. אולי אין עטפה בין אדם לחברו. אין את כל המסרים של אדם לחברו וכולי. אולי בציבור הדתי קצת יותר מדברים על זה. לא שהם רוצים לעזוב את זה, אבל נכון. אין להם מצוות, זה הסיפור. הם איבדו את המצוות. הם איבדו את המצוות, איבדו את הקדושה. חוויית הקדושה, לחלק גדול נעלמה חוויית הקדושה. אז מחירים אדירים, אדירים. ולאדם דתי ממוצע, תדעו לכם, הקדושה מתגלית, זאת אומרת, דרך המצוות. דרך ראש השנה, דרך יום כיפור, דרך זה. זה מחיר אדיר. אז אני חושב שזאת תשובה שנייה. עצם העובדה שהם ביטלו את המצוות, נזכיר את הנושא איך שנצרו ביטלה את המצוות, ולכן זו ביקורת על הנצרות, שזה בעצם כאילו ביקורת עקיפה על ביטול המצוות של החילות. זאת תשובה שנייה. אבל אני רוצה עכשיו להגיד תשובה שלישית, בקיצור נמרץ את זה. טיפה יותר ארוך, אבל אני אגיד זה ממש רק בכן, לא רוצה אותו לחזור לזה, אני אגיד זה בדקה אחת. תראו, כשהייתה השכינה במקומה, אז אני פעם ציירתי לכם את זה בצורה כזו, אתם רואים שמעגל של איזה כאילו נקודה, וכאילו יש פה איזה מין משהו כזה, כאילו השכינה שורה במקום המסוים. עכשיו, מה זה שכינה בגלות? במובן מסוים מה שקרה זה שהשכינה מסתלקת, לא פה שמסתלקת, היא מתרחקת, היא עולה. אז היא כאילו עולה לפה. תציירו את זה בתלת ממד, כן, כאילו זה יורד לתוך המשטח הזה, הבנתם? משהו כזה. עכשיו, כשהיא עולה לפה, קורה פה דבר נורא מעניין. היא אומנם מרוחקת, היא לא חודרת, אבל מצד שני, מה היא מרוויחה?
שטח.
שטח. אתה מרוויח שטח, אבל זה יותר מרוחק. מה זה? הנה הנצרות. זאת אומרת, כאשר יש גלות, כאשר עם ישראל עוזב את ארצו, פתאום האמונה באלוקי, פתאום, הופ, מתפשטת, פתאום האמונה מתחילים להאמין באלוקי. אבל זאת אמונה דלילה כזאת. זאת לא האמונה היהודית שחודרת לחיים, עם המצוות, עם התורה. אלא זאת אמונה באלוקים מרוחקת כזאת, שיש באיזה נתק בין השמיים והארץ. תראו מה שדיברנו. אז היא רחבה, אבל אין בה את האחדות הזאת של שמיים וארץ, אלא היא יותר מנתקת. אז לכן אנחנו רוצים בנצרות את האי חיבור הזה. יש מצד אחד אמונה באלוקים. בעייתי, אלילי, קצת, פה, שם, לא משנה. קחו את האסלאם. כן? זו גם דעת שהיא פתאום מונותאיסטית ברמה גבוהה. אבל אין בה שוב, יש בה קצת מצוות, לא יודע, לא נכנס בדיוק. אז אתם רואים התפשטות האמונה באלוקים, אבל בצורה שהיא לא בצורה יהודית, אלא בצורה, לא רוצה לקרוא לזה חיקוי, אבל איזה מין, הייתי אומר, איזה מין ייצוג מסוים של אמונה באלוקים. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת גאולה. מה קורה? השכינה חוזרת למקומה, נכון? מה יקרה עכשיו פה? בשטח הזה מה? חושך. זאת אומרת נוצרת חילוניות. זאת אומרת שהרב קוק יכול להיות שהוא מפרש את תהליך ההתחלנות שפוסה בכל החברה האירופאית כחלק מתהליך הגאולה שקורה לעם ישראל. זאת אומרת השכינה שהייתה פה והייתה והיא הייתה באופן מרחף מתפשטת על הכל, היא עכשיו הולכת וחודרת לתוך כנסת ישראל, וממילא האמונה מהסוג הזה כבר לא יכולה לשרוד. אין לה קיום.
אסלאם
בורח. מה?
אסלאם בורח.
לא שומע.
אסלאם בורח.
אני אומר לך מה היה ראשית המאה ה-20. לא היה אסלאם, האסלאם היה בעברי פי פחד. רגע, אני לא אומר לך מה התשובה, אני אומר לך מה אני חושב שרב קוק אולי אמר. וזאת הייתה התשובה. עכשיו, מה קורה היום? זה לא רק האסלאם פורח. גם הנצרות פורחת, וכל הדתות פורחות, והיהדות להבדיל פורחת ברוך השם, והמיסטיות בכלל פורחת. זאת אומרת, הפירוש הזה הוא, בוא נגיד, הציור הזה לא עובד. לא עובד. עכשיו, זה גם שאני לא בטוח ב-100% זאת כוונת הרב קוק, כי אני מוציא אותה מאיזה משפט אחד שמופיע בתוך המאמר אורות. ארץ ישראל אורות, אני חושב שאפשר להפיק את המשמעות הזאת שעכשיו אני אומר פה. אז אני לא יודע אם זה הרב קוק, אבל יכול להיות שבימיו זאת הייתה התחושה של תהליך התחלבות אדיר ששוטף את כל העולם המערבי, ושבארץ ישראל, לצערנו, אנחנו גם מחכים אותם, גם אנחנו נדבקים במחלה הזאת, אבל הוא אומר, לא, בואו נציל את זה ונבין שאנחנו שמים, אבל למה זה קורה פה? זה קורה פה בגלל שהשכינה חוזרת למקומה, ולכן היא כאילו מנתקת את עצמה מהסביבה. זה נכון שהיום זה משהו אחר לגמרי, זה נכון, לא רק האסלאם, אין ספק שיש חזרה גדולה. אז לא יודע. זה, אבל איזה סוג של ציור שאני חושב שאולי הרב קוק חשב גם עליו, בהסבר הזה של כל התהליכים האלה שקורים בעולם, עם הדת. האם הוא חשב כך או לא? אני אומר, זה לא קטע, אין לי קטע שמראה אומר את הדבר הזה, ממש קטע מפורש. יש לי איזו שורה שאומרת את זה. וזה מעניין. זה מעניין לחשוב בצורה הזו. אבל אם זה נכון או לא, לא יודע. בכל אופן, זה כאילו, אני רוצה להראות לכם למה הרב קוק חשוב להתמודדות עם הנצרות. כי זה חלק מההתמודדות עם השיבה לארץ, עם הגאולה, עם החזרה לארץ. Thank you.